שבוע טוב ומבורך. השבוע הזה יהיה יום השלושים, אזכרת השלושים של מורנו ורבנו הגאון רבי רחמים אליהו בן חמסנה, שהיה גאון אדיר, אבל כמו גאונותו ככה היה הענבה שלו והגאונות שלו להיות ענב שאף אחד לא יכיר ולא ידע. אנחנו לא נדבר עליו הרבה, רק אני אומר דבר אחד קטן שיכול לסכם את כל המהות של האדם הגדול הזה. אחד מגדולי הדרשנים, רבי יהודה יוספי, שיבדל לחיים ארוכים, מגיע לישיבה עשרות פעמים, אם לא מאות, בשנים הרבות האחרונות. לא רואה, יש פעם ישיבה קטנה, פעם ישיבה גדולה, הרבה פעמים הוא מגיע לישיבה. יש לו קשר מאוד טוב עם רבני הישיבה. כשהוא שמע על פטירת הרב, אז הוא בא לנחם, ואז הוא שומע, ככה הוא מדבר, קצת שומע על המשפחה והכל, והוא אומר לאבלים, יש עוד אח רביעי במשפחה. הוא אומר, לא, אין. שלושה אחים, ראש הישיבה, הרב צמח והרב רחמים שנפטר. הוא אומר, מה פתאום, אני יודע שיש אח רביעי. הם לא יודעים על מה אתה מדבר, איך הגעת לאח רביעי? הוא אומר להם, נו, האח הזה שהוא מזכיר בישיבה. לפני כן הם הסבירו לו שהרב שנפטר, הוא תמיד חכם גדול, הוא כתב תשובות רבות, והוציא הרבה ספרים, ולימד בישיבה. הוא לא חיבר, המזכיר הזה שהוא שמע עליו, שהוא ראה אותו כמזכיר, הוא חשב שהוא לא יודע ללמוד, ולכן נתנו לו תפקיד בישיבה להיות מזכיר. הוא לא ידע שהוא לא רצה ליהנות מלימוד התורה, ולכן לקח עצמו איזו עבודה מסוימת, כדי שממנה הוא יתפרנס, אבל באמת, הוא היה גאון אדיר, עד כדי כך שגם רב שמכיר את הישיבה ונמצא הרבה בישיבה, לא ידע עליו כלום, חשב שהוא לא יודע ללמוד. זה מסכם במשפטים קצרים את המהות והגדלות והעוצמה של החכם הגדול הזה. יהי רצון שדברי התורה שנאמר יהיו לעילוי נשמתו, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, וזכותו תגן עלינו ועל כלל ישראל. בשבת נקרא בעזרת השם פרשת שלח לך. פרשה הזאת עוסקת הרבה מאוד בעניינים שקשורים לארץ ישראל. קודם כל, המרגלים שנשלחו לארץ לבדוק מה קורה איתה, לראות אם היא טובה או לא טובה, כל מיני עניינים שהם באו לברר בה ששלח אותם משה רבנו. כשהם חוזרים ומדברים דברים לא טובים על הארץ, ועם ישראל מושפעים מהם, ויבכו העם בלילה ההוא, לא רוצים ללכת לארץ ישראל, לא רוצים להיכנס אליה, מעדיפים לחזור למצרים. ואחרי שבורא העולם כועס עליהם ומעניש אותם להיות 40 שנה במדבר, הם מבינים את הטעות שלהם, רוצים לעלות בכוח ולהילחם, ומשה רבנו מזהיר אותם. תדעו לכם, כל ההצלחות שלכם עד עכשיו, זה ניסים גלויים של הקדוש ברוך הוא. הוא זה שעזר לכם לנצח במלחמות, הוא זה שעזר לכם להצליח בכל דבר. אבל עכשיו השם לא בקרבכם, הוא כועס על מה שאתם עושים. ולכן, לא מגיע לכם לנצח במלחמות, אם תלכו להילחם, אתם תפסידו. אתם תיפגעו, יהרגו בכם, חלילה. והם מתעקשים לנסות לתקן את הטעות שהם עשו, והולכים להילחם, וכמובן, כמו שאמר להם משה רבנו, מפסידים במלחמה, ניגפים לפני האויבים, ורבים רבים מעם ישראל נהרגו. משה הזהיר אותם, הם לא שמעו בקולו, גם אם אתה רוצה לעשות דבר, אתה חושב שהוא טוב, אתה חושב לתקן, אומרים לך שזה לא הדרך, זה לא צורה הנכונה. גם אם הרצון שלך הוא מאוד טוב, הרבה פעמים זה לא דבר נכון. מורחמי הרב זכר צדיק לברכה, אומר כאן רמז יפה, הם אמרו, הננו ועלינו להילחם עם הכנענים אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. אומר הרב, הם אמרו, הננו ועלינו לשון עלייה, אבל בטעמים יש דבר שהוא לא שכיח בתורה. הננו זה טעם תביר, ועלינו עוד פעם תביר. סליחה, הננו זה טעם רביע, עלינו אל המקום, גם עלינו זה טעם תביר, גם אל המקום זה טעם תביר. פעמיים תביר סמוכים אחד לשני, זה לא דבר מצוי בתורה. יש כמה פעמים בודדות, אבל זה לא דבר מצוי בדרך... דרך הטעמים הרגילה אין את זה. מה זה בא לומר? תביר זה לשון שבירה בארמית. זה בא לומר שהם אומרים, חושבים שהם עלינו, הם חושבים שהם עולים לארץ ישראל להילחם, אבל זה לא באמת עלייה, זה שבירה, זה נפילה, כי זה נגד רצון השם, השם לא בקרבם, והם חלילה יחטפו מכות כמו שבאמת קרה לבסוף. זה רמז בעל הטעמים שעשה את הטעמים בצורה הזאת. אז זה ראינו כמה דברים פה בהקשר לארץ ישראל, וגם בהמשך, אחרי כל הסיפור של המרגלים עם העונשים והכל, יש דיני קורבנות, והתורה פותחת את דיני הקורבנות ואומרת, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם. שוב תולה את זה קורבנות בארץ ישראל. למרות שגם במשכן היה אפשר להקריב קורבנות, אבל עיקר המצווה זה בבית המקדש שיהיה בארץ ישראל, לכן מודגש ארץ ישראל. וגם אחר כך יש מצוות חלה, ששם כתוב בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, אז יש המצווה של הפרשת חלה. שוב, הכל סובב סביב ארץ ישראל, כל הפרשה מתחילתה ועד סופה. ידוע ומפורסם שמורחמי הרב זכר צדיק לברכה, הייתה לו אהבה רבה לארץ ישראל, הוא היה נלחם עליה, על הארץ עצמה, על הקדושה שלה, על כל מה שרק אפשר, כדי שיהיה כמה שיותר ראוי להיות בארץ ישראל, כמה שיותר לשמור עליה, על השטחים שלה, ועל כל מה שקשור אליה. אהבה רבה הייתה לו, לא נעריך ונרחיב בדבר הזה, אבל דבר אחד אני כן אומר, משהו שהרב עצמו דיבר עליו בהקשר לפרשה שלנו. באחת הנסיעות של הרב לחול לצרפת, הרב היה שם בפרשת שלח לך, ובאותה תקופה הזמנים בצרפת הם כאלה מאוד מאוד משונים ומוזרים. בשעה 10 בלילה שלנו זה השקיעה שם, ב-11 יוצא זמן רבנו תם, ב-2:30 זה כבר בוקר, 3.5 שעות מאז שיוצא רבנו תם, 4.5 שעות מהשקיעה, כבר מגיע הבוקר. זה חיים לא נורמליים. מי שלא שומר תורה ומצוות, לא אכפת לו. מה זה משנה, יקראו לזה בוקר, הוא יקום ב-6-7, אבל אתה שהוא רוצה לקום. אבל מי שהולך לפי התורה, שקיעה, רבנו תם, כל אחד מתי שהוא עושה את זה, זה קשה מאוד להתנהל בצורה כזאת. ואז הרב אמר שבדבר הזה, בין הדברים המיוחדים שיש בארץ ישראל, גם בדבר הזה, ארץ ישראל טובה ומצוינת גם בהקשר לזה. אומר הרב, נרמז הדבר בפרשת השבוע, שאמרו כלב ויהושע על הארץ, טובה הארץ מאוד מאוד. טובה הארץ זה ראשי תיבות ת-ה, שזה אומר שהזמן של רבנו תם הכי מאוחר בארץ ישראל, זה בשעה 9:05, 9:05, שעה עוד סבירה, קצת מאוחר, אבל עדיין זמן סביר. זה טובה הארץ, שגם הזמנים המאוחרים שבהם עדיין ראויים וסבירים. אמרתי להוסיף על זה, שמאוד מאוד, זה גם ראשי תיבות מ-מ, מזרח מערב, זאת אומרת, הזריחה והשקיעה, גם כן, זמנים סבירים וטובים, לא מוגזעים לכאן ולא קיצוניים לשם. בנוסף לזה, המילים טובה הארץ מאוד מאוד, עם עניין התיבות והאותיות, יוצא גימטריה שעון, לומר שהזמנים בארץ ישראל הם זמנים טובים, זמנים נוחים, זמנים שאדם יכול להתנהל איתם בצורה טובה. כמו כן, מלבד הזמנים, גם מזג האוויר בארץ ישראל הוא הרבה יותר נוח מרוב ככל המקומות בעולם. יש מקומות שחם מאוד שם כל השנה, יש מקומות שקר כל השנה, והחום הוא קיצוני, הקור הוא קיצוני. כאן בארץ יש עונות מסודרות יחסית, יש חורף, קיץ, זמנים נורמליים, וגם במקומות החמים והקרים, זה לא חום קיצוני כל כך כמו בארצות, ששם אי אפשר בקושי לחיות מרוב החום שישנו. וגם הקור הוא לא קור נוראי, מי שלא רגיל קשה לו, אבל עדיין נסבל, זה לא 20 מעלות מתחת לאפס, ולא דברים דומים לזה כמו ברוסיה וכדומה. בנוסף לזה, באותה ארץ קטנה יחסית, יש מקומות חמים, מקומות יותר קרים, אדם יכול לבחור לעצמו איפה שנוח לו לפי המזג האוויר שהוא אוהב, איפה לגור, זה לא אמור להשפיע לו, הוא יכול על העבודה שלו, הוא יכול לעבוד במקום שהוא נוח לו מצד העבודה, ולגור במקום אחר, נסיעה של שעה, שעתיים מקסימום, סביר, עדיין אדם יכול לחיות בצורה טובה, זה המעלות הגשמיות של ארץ ישראל. לכן צריך לדעת, הארץ הזאת יקרה וחשובה, כמובן שהעיקר בה זה הקדושה שעיני השם אלוקיך בא והכל, אבל גם יש דברים גשמיים, גם דברים שנוחים מבחינת החיים עצמם לכל אחד ואחד. נחזור למרגלים, ידוע שחזל אומרים, כולם אנשים ראשי בני ישראל, הם האנשים, הם היו חשובים, היו צדיקים באותה שעה. אנשים זה לשון חשיבות. מורחמי הרב זכר צדיק לברכה מוסיף על זה שהמילה איש זה ראשי תיבות אדם ירא שמיים, והוא מוסיף עוד גם כן שיש בספר מלכים א' שם כתוב והיית לאיש, אומר התרגום איש דחיל חטאים. מה זה דחיל חטאים? ירא חטא, מפחד מעבירות. הנה רואים שוב שהאיש, המושג איש משמעותו יראת שמיים, משמעותו אדם שהוא ירא השם ועושה רצונו של השם יתברך. גם כן ראיתי בספר ישעיה בפרק למד ב', יש שם פסוק והיה איש, אומר השיש שמה, הגיבור ביראת הקדוש ברוך הוא חזקיה שהיה מלך לעם ישראל. עוד פעם רואים שהמילה איש המשמעות היא חשיבות, יראת שמיים, עובד השם. יש גמרא ידועה במסכת ברכות בדף עמוד ב', אומרת שם הגמרא שרבי יוחנן אומר שאם הקדוש ברוך הוא מגיע לבית הכנסת ולא מוצא שם 10 אנשים, מיד הוא כועס, שנאמר מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה. מה הכוונה? איך לומדים משם על שאין 10 אנשים? רש"י אומר, מה זה אין עונה? שאין מי שעונה דבר קדושה. כי כתוב בגמרא במסכת מגילה בדף כף ג' עמוד ב', שלא אומרים דבר שבקדושה בפחות מ10. אז אין עונה, פירושו שאין 10 אנשים שעונים קדושה. לפי זה יוצא שהמילה ענייה לא המשמעות היא לענות על משהו, אלא לומר אמירה. מצאנו כיוצא בזה ענייה מלשון אמירה בלבד. אין אומרים דבר שבקדושה פחות מ10. או שאפשר שבאמת לשון ענייה זה דווקא, כי מתוך 10 אנשים כשיש קדיש, אחד אומר את הקדיש וכולם עונים אמן. אז הלכו אחרי הרוב שהם עונים ולא רק אומרים, הוא אומר את הקדיש והם עונים אמן, זה נחשב לשון ענייה. מהרש"א מסביר בנוסף לדברי רש"י, הוא אומר שמה הכוונה אין איש? הכוונה אין את העשירי שמשלים למניין. באו אפילו 9 אנשים, יש כמעט מניין, אבל אין את העשירי שמשלים, זה הכוונה אין איש. והגאון בעל משמרות כהונה אומר שאיש זה ראשי תיבות, יוד אנשים שם, אין איש פרושו, אין יוד אנשים שם, זה ראשי תיבות איש. שוב אנחנו רואים, כשיש את האיש הזה, כשיש את 10 אנשים, אז יש השכינה שורה, יש יראת שמיים. אם אין איש, אז חסר אין את היראת שמיים הזאת. אנחנו רואים כאן כמה מקומות שהמילה איש רומזת, והמשמעות שלה זה גם אדם חשוב וגם ממקום של יראת שמיים, אדם שהוא עובד השם כמו שצריך. אז לכן כשהתורה אומרת על המרגלים כולם אנשים, פירושו שהם היו אנשים יראי השם, עובדי השם טובים. מה קרה שהם נכשלו? זה ידוע מה שרבותינו אומרים. כשאדם יש לו נגיעה אישית באיזשהו דבר, הוא יכול על ידי זה להחליט החלטות לא טובות, לעשות דברים לא ראויים ולא רצויים, לעשות טעויות ואפילו דברים חמורים מאוד. המרגלים הבינו, הם היו, כמו שאנחנו יודעים, ראשי בני ישראל, הם, כמו שהתורה אומרת, הם היו ראשי השבטים, הם היו המנהיגים של כל שבט ושבט, ועלה בדעתם, הם הבינו שכאשר נכנסים לארץ ישראל, יהיה מלך אחד על כל עם ישראל, והם לא יהיה להם את התפקיד הזה, יתבטל התפקיד שלהם, והם ניסו בכל דרך לבטל את העניין הזה שלא להיכנס לארץ כדי שהם יוכלו להמשיך בתפקיד שלהם. זה מראה לנו שכשאדם יש לו איזה מטרה אישית שלו, איזה רווח או הפסד, הוא יכול לראות דברים בצורה כל כך לא נכונה. האינטרס האישי שלו גורם לו ללכת נגד רצון השם בצורה ישירה. הם יודעים, כולם יודעים שזה רצון השם שיעלו לארץ ישראל. בשביל מה יצאו ממצרים? שמבטיח להם כל הזמן את ארץ ישראל. הם יודעים את זה, ובכל זאת האינטרס, המטרה האישית, הכבוד, המדומה שהם רודפים אחריו, רדפו אחריו, גרם להם להגיע למקומות הללו. אחד הדברים שהם ראו בצורה מאוד שלילית, זה היה לגבי הפירות. רואים פירות גדולים, פירות משובחים, כל אחד שרואה מתלהב, אומר איזה דבר מיוחד זה, איזה דבר נפלא זה, והם הופכים את הכל לגמרי. חז"ל אומרים לנו שארץ זבת חלב ודבש, הפירות גם גדולים וגם יוצא מהם מיץ שהוא כמו דבש, ממש בשרניים מאוד, תהנים וכדומה. במקום שהם יראו את הדבר המיוחד הזה, הם הביאו את הפירות בשביל להראות כמו שהפירות משונים, ככה הבריות בארץ הזאת משונים. הרב אומר רמז לזה. כתוב, וישאוהו במות בשניים. קודם כל, מה הכוונה? רש"י מסביר שהכוונה היא, עושה חשבון ששמונה אנשים מהשבטים, מהראשי השבטים האלה, מהמרגלים, לקחו את האשכול של הענבים, ואחד לקח רימון, אחד לקח תאנה, זה בסך הכל 10, יהושע וכלב לא היו שותפים. אבל הרב אומר שיותר מסתבר, הפשט הוא, וישאו במות בשניים, שהם היו רק שניים שסחבו את הענבים. אלא מה? שזה היה כבד מאוד, והם היו מתחלפים כל חלק מהדרך, מתחלפים שניים אחרים, היה אחד לקח רימון, אחד תאנה, והשמונה האחרים מתחלפים ביניהם עם הענבים הללו. אבל מה אומר הרב? הוא אומר, יש פסוק בתהילים כתוב, לא ייתן לעולם מות לצדיק. יהושע וכלב, שהם היו צדיקים, לא לקחו את המות הזה של האשכול של הענבים, לא נותנים להם דבר כזה, זה דבר שהם לא בסדר, דבר לא טוב, הם צדיקים, לא מתחברים לדבר הזה. אמרתי להוסיף עוד רמז נחמד, וישאו במות בשניים, זה ראשי תיבות גימטריה 10, לרמוז שרק 10 מהמרגלים, הם לקחו את הענבים הללו ואת כל הפירות, אבל יהושע וכלב לא היו שותפים. אבל צריך לשים לב לדבר חשוב. הרי משה רבנו ציווה אותם, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. יהושע וכלב שהחליטו לא להשתתף בזה, הם עוברים על מה שמשה רבנו אמר. אבל כיוון שהם יודעים, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. נכון, משה רבנו ציווה, אבל יש פה בעיה. אם אנחנו נשתף איתם פעולה, נראה שאנחנו ניתן להם גושפנקה למעשים שלהם, נחזק את דבריהם, אז ויתרו על הציווי של משה רבנו, העיקר לא להיות שותפים לאותם הרשעים. אגב, מה שמשה רבנו אמר להם, והתחזקתם, יכול להיות שהוא בא לרמוז להם, שהפירות הם באמת יהיו גדולים, צריך באמת כוח חזק, בשביל להחזיק. המפרשים הסבירו אחרת מה זה והתחזקתם, שלא יפחדו מהגויים שם, אבל אפשר לומר שזה לרמוז שהפירות יהיו מאוד מאוד גדולים, צריך כוח. מה זה יש כל הענבים? לקחת שקית פירות זה לא סיפור גדול. מה צריך להתחזק כל כך? אלא הוא רמז להם שהפירות יהיו מאוד מאוד גדולים. אבל רואים שהזהירות מלהיות שותפים עם רשעים, אל תתחבר לרשע, זה עולה אפילו על ציווי שציווה אותם משה רבנו. אומר, מה הרמז שהרב מביא פה? הוא אומר, כתוב, ואשכול הענבים אחד, אשכול כתוב בתורה, בכתיב חסר, א' שין, כף למד. אומר הרב שזה ראשי תיבות, אשר שננו כחרב לשונם. זה מה שדוד המלך אומר בתהילים על בעלי לשון הרע, שהלשון שלהם היא חרב חדה, באמת, זה ממש לשון הרע זה חרב. וגם מי שישים לב, אשר שננו כחרב לשונם, זה ראשי תיבות רובם, דהיינו הרובה שלהם, או גימטרי הרומח, זה חנית. למה? כי חז"ל אומרים לנו, כידוע במסכת ערכין בדף ט"ו סוף עמוד ב', שלשון הרע הורגת שלושה, את המדבר, את השומע ואת זה שדיברו עליו. אז אין לך חרב וכלי מלחמה יותר מהלשון הרע הזאת. אז הנה אנחנו רואים דבר אחד, שהמרגלים במקום לראות את הדבר הטוב שיש בפירות מיוחדים ומשובחים כל כך, שהקדוש ברוך הוא מגדיר את זה ארץ זבת חלב ודבש, הם רואים רק את מה ששלילי פה, רק את מה שלא טוב. הדבר הנוסף, ארץ אוכלת יושביה. הקדוש ברוך הוא עשה להם טובה, שימותו שם הרבה אנשים, כדי שיתעסקו בלוויות שלהם, ולא יתעסקו במרגלים, לא יראו אותם, לא ישימו לב אליהם, אבל הם ראו את הכל בצורה מאוד לא נכונה, מאוד לא טובה, הבינו שזה מקום שיש בו מגפות, מחלות, כל הזמן אנשים מתים שם. הרב אומר שהם רמזו את זה, מה שאמרו, הערים גדולות בצורות מאוד, המילה בצורות כתובה בכתיב חסר, בצדי רש ובתו, אל תקריא בצורות אלא בצרות, הם נמצאים בצרות האנשים האלה, הערים האלה, הם בצרות, כל הזמן אנשים שם מתים. אפילו שאנחנו יודעים שכל דבר הקדוש ברוך הוא עושה לטובה, כל דבר השם רוצה את טובתם של ישראל, בכל זאת הם בחרו לראות את הדברים השליליים, את הדברים הלא טובים. כיוצא בדי יש לנו גם בפרשה שקראנו השבת, ובעלותך כתוב שם, ויהי העם כמתאוננים רע בעיני השם. מה הם התאוננו? אומרים חכמים, הם הלכו שלושה ימים בדרך, במדבר, שלושה ימים רצופים, הליכה, בלי הפסקה, בלי מנוחה. תלוננו, למה לא נחים? ולמה השם עשה את זה? השם עשה כדי לקרב אותם לארץ ישראל. לא היה, עדיין לא היה סיפור של המרגלים. עוד לא נגזרה הגזרה שישארו עוד 40 שנה במדבר. ולכן, השם רצה שהם ילכו ברציפות כדי שיגיעו כמה שיותר מהר לארץ ישראל. אבל הם, גם בדבר הזה, ראו את הכל בצורה שלילית. זה דרך קלוקלת מאוד, דרך מאוד לא טובה. אדם צריך לנהוג אחרת כלפי בני אדם וכל וחומר כלפי הקדוש ברוך הוא. לחפש תמיד ולנסות להבין מה טוב בכל דבר שהשם יתברך עושה. לא לחפש ולנסות לפרש כל דבר שהשם עושה חלילה לרעה. אותו דבר גם לגבי בני אדם. חושד בקשרים, לוקה בגופות, והחכמים אמרו דבר חמור מאוד על העניין הזה. ולכן אדם צריך תמיד לחפש איזה סנגוריה, איך אפשר להסביר לטובה כל מעשה של כל אדם. אומרים המרגלים עוד, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אומר הרב, מורחמי הרב זכר צדיק לברכה, שזה הפסוק הזה רומז, למה שכתוב בספר יצירה בפרק א'. ספר יצירה שם כתוב שהחודשים תמוז ואב הם כנגד עין ימין ועין שמאל. הוא מסביר שם כל חודש לאיזה איבר הוא שייך. העיניים זה תמוז ואב. והארי אומר, הקדוש אומר, מביא אותו בן איש חי, שמה שכתוב במגילת איכה, עיני עיני יורד המים, זה רומז לחודשים האלה, חודשים תמוז ואב, ששם יהיה צער גדול לעם ישראל. אומר הרב, זה נרמז פה בפסוק הזה, ונהי בעינינו כחגבים. נהי זה לשון בכי וצער. כל נהי. מתי יש את הנהי הזה? בעינינו. ונהי, מתי יש את הצער? בחודשים של בעינינו, שזה החודשים תמוז ואב. ולכן מיד כתוב, ותישא כל העדה ויישאו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא. זאת אומרת, כיוון שבחודשים האלה יש צער גדול, אז הם בכו באמת, זה מה שנגרע מכל העניין הזה. והאמת היא שזה לא רק סתם רמז בפסוק, כי חז"ל אומרים לנו שבגלל אותו בכי שהם בכו באותו הלילה, בגמרא מסכת תענית דף כ"ט כתוב, השם אמר להם, אתם בוכים בכייה של חינם, אני אגרום לכם חלילה לבכייה לדורות. בית המקדש הראשון והשני נחרבו ביום תשעה באב, שבאותו לילה, ליל תשעה באב, בוכים הרבה מאוד ומצטערים על החורבן. וזה לא רק זה, גם חודש תמוז קשור למרגלים. הגמרא שמה אומרת, שמתי המרגלים יצאו לארץ ישראל? בכ"ט בסיוון. זה היום שבו הם יצאו. זאת אומרת שהיום הראשון שהם מתחילתו היו כבר בתפקיד, זה א' בתמוז. בכ"ט סיוון יוצאים, אז כנראה לא יצאו על הבוקר. היום שהוא מלא מלא, זה א' תמוז. אז יוצא שההתחלה של כל הנזק שהיה פה, זה היה ב-א' תמוז, בסיפור של המרגלים. אז נמצא שכל העניין של המרגלים גרם לצער שהיה בחודשים תמוז ואב. עכשיו, מה שהם אמרו, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם, זה רומז, הם רמזו בזה, שכל מה שנגרם זה בגלל ראיית העיניים שלהם. הם בחרו איך לראות, הם בחרו איך להסתכל על הדברים, ובגלל זה הם ראו את הכל בצורה שלילית. ונהי בעינינו כחגבים, הראייה שלנו היא זו שגרמה לכל הדברים השליליים הללו. ואני רק אסיים ברעיון מתוק מאוד ששמעתי מרבי פנחס פרץ, שהוא המוציא לאור של משיעורי הראשון לציון. הוא אומר, שלוש פעמים מצאנו בפרשה שכתוב הוא ואומרים היא. וראיתם את הארץ מה היא, כתוב הוא וקוראים היא. השמנה היא עם רזה, גם כן כתוב הוא. והטובה היא עם רעה, גם כן כתוב הוא. כתוב הוא וקוראים היא. למה התורה כתבה הוא? עוד שלוש פעמים, אחד אחרי השני. הוא אומר הרב שזה בא לרמוז שהכל תלוי איך אתה רואה, איך הוא. השמנה הוא, מה הכוונה? איך אתה רואה את הדברים. אם אתה בוחר לראות רע, אתה בסוף תמצא שהיא באמת רעה, תמצא שהיא רזה, תמצא שהארץ הזאת היא לא טובה. זה מה שגורם כאשר האדם רואה את הדברים בצורה מאוד שלילית. הכל תלוי איך הוא מחליט להתייחס לדברים, לטוב ולמוטב. צריך לדעת את זה לכל החיים. אני רק אומר את זה במשפט אחד, שההחלטה של האדם איך להסתכל על דברים משפיעה מאוד על היחס שלו לבני אדם, לבני ביתו, לקדוש ברוך הוא, ועוד כהנה וכהנה. אם אדם יחליט לראות בעין טובה ועין חיובית, הוא יראה את הדברים בטוב, יהיה לו חיים טובים, יהיה לו שמחה וטוב בחיים. הכל תלוי איך הוא מחליט להתייחס לדברים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.